הסיפור שלי מיועד לכל מי שנמצא בתחושה של ייאוש, שעבר משהו שקשה, שהוא בטוח שלעולם הוא לא ייחלץ ממנו. הוא מהמקרים בהם כולם נדים בראשם ואומרים, איזה מסכן הלך עליו. זה קרה לי ולא לפני הרבה זמן, 3 חודשים בדיוק. הייתי במקום הכי נמוך בחיי. אני מתקורר בדרום הארץ, למדתי בישיבה בירושלים. ומאז ילדותי, הלכתי בתלם, נחשבתי לבחור מאוד מוצלח. אין פלא שבשידוחים הייתי די מבוקש. נפגשתי עם כמה בחורות עד שהציעו לי בת מעולה, במשפחה מאוד חשובה. אין ספק, שידוח שהיה בו את כל מה שבחור ישיבה חולם עליו. השידוך עבר בקלות, פשוט התאמנו זה לזו בלי בעיה. לפני 3 חודשים התארסנו. האירוסין הללו היו אמנם באולם, אך חבריי לא יכלו להגיע בגלל שרובם היו אז חולים בקורונה, זה קצת העיב על השמחה, אבל מצד שני, הם היו מספיק קרובי, משפחה משתי הצדדים, בשביל לעשות את השמחה למושלמת. ולמען האמת, הרגשתי כל כך בר מזל, שלא נעים לומר, החברים פחות חסרו לי. הייתה לי את ארוסתי, הייתה את משפחתי, זה הספיק לי לגמרי. תקופת האירוסין הייתה נפלאה, בחורה טובה, משפחה טובה. הרגשתי על גג העולם. החברים שלי ממש פרגנו, ואפילו הרגשתי שהיה קורטוב של קנאה. קנאה מהסוג המפרגן, אבל עדיין הרגשתי במקום מסוים אי נעימות על האושר שלי מול חבריי שעדיין לא זכו. כך עברו הימים כשאנחנו מצפים ליום הגדול שנקבע ליום 5 תדבב כסלב. שבוע לפני כן עשינו פגישה אחרונה. אף השארנו זה אצל זו מכתבים, ומכאן התחלתי בהמתנה דרוכה ליום הגדול, יום החתונה. יום שני, י"ב כסלו. אני בבית, ולפתע טלפון. אמי מרימה את השפורפרת. בתחילה אפילו לא שמתי לב, עוד טלפון, אבל לפתע שמעתי אותה אומרת משהו בסגנון, אני לא מבינה מה זה אומר. משהו בקול שלה היה נשמע אחרת, לכן התקרבתי. על הפנים שלה ראיתי שהיא המומה. אני לא מבינה, היא אמרה. טוב, זה טבעי שהקלה תהיה מתוחה. תנו לה להירגע. זה לא מהיום? אז למה לא ידענו על זה כלום? אני לא טיפש. על פי תגובתה שלי מי הבנתי שמשהו קטסטרופלי קורה. מה קרה? סימנתי לה, הכי נופפה בידה לעוד חכה רגע. אתם התייעצתם עם מישהו? אני שומע אותה אומרת. אפשר לדעת עם מי? זה סופי? טוב, כל טוב, אמא שלי יורידה את השפופרת ופרצה בבכי. מה קרה, אמא? אני שואל. הם ביטלו את החתונה, היא אומרת. כל החיים שלי אני אזכור, מתי שמעתי את המשפט הזה, איפה בדיוק עמדתי כשהוא נאמר, אפילו את איך נראתה אמי היקרה באותו רגע. זו בשורה שאני לא מאחל לאף אחד לשמוע אותה, בטח לא 3 ימים לפני חתונה, ובטח לא כשאתה מרגיש בגג העולם, אולי קצת קילומטרים למעלה. לקח לי זמן לדובב את אמא שלי, הסבירה לי שהם אמרו שזו החלטה סופית, ושהיא כבר רצה לעשות את זה פעמיים במהלך האירוסין, והם הניעו אותה, אבל כעת זה סופי, ומגובה בהחלטת רב חשוב. מה אומר ומה דבר? עולמי חרב עליי. שלושת הימים הבאים היו הכי קשים שחוויתי בחיים שלי. אם לא היה די בכאב אחד והנורא בידיעה שכל חלומותיי התנפצו, עוד הייתי צריך להתקשר לחברים ולבני משפחה, להודיע להם שהחתונה שלי בוטלה. אני לא מאחל לאף אחד לעבור את הצניחה המטורפת הזו, מאיגר רמה לבירה המקטה. בשלב מסוים אחד מחבריי רחם עליי ואמר, תפסיק להתקשר, תן לי את הטלפונים, אני עושה בשבילך את העבודה, אתה פשוט תנוח. לעולם לא אשכח לו את מעשה החסד הזה, זה הקל עליי לפחות, יכולתי להיות מונח על הרצפה ולא לחפור מתחת האדמה, זה הדימוי הכי מתאים שאני יכול למצוא. תדבב כסלב יום החתונה היה הנורא מכל. משמחה ליגון, מיום טוב לאבל. שכבתי מדוכה, לא רציתי לדבר עם איש, ובליבי עלו מחשבות שמעולם לא העליתי על דעתי לפני כן. מחשבות של ייאוש, של אובדן. לא רציתי לחיות, לא יכולתי לחשוב איך אני קם מהמקום הנמוך הזה, וממשיך את החיים הלאה. שבת הגיע, הוריי עשו הכל כדי לעודד אותי, לומר לי שיש תקווה, ושיהיה טוב, וזה לא סוף פסוק. אבל כל דבר שהם אמרו לי, המוח שלי אמר את ההפך. אין תקווה. זה כן סוף פסוק, ולא יהיה טוב. במוצאי שבת לפתע עלתה בי במחשבה ללכת לכותל. אני נכנס לכותל. אני חושב לעצמי מה אומר ומה יתפלל, מה יש לי כבר לומר לבורא עולם. ואני חושב לעצמי שתי אופציות, או לקפוץ מהגג או לקפוץ משמחה. ככה אני חושב. אני מגיע לקיר של הכותל ועדיין לא יודע מה אני הולך לומר. לכן אני פשוט פותח את התהילים. מציע לכל אחד לעשות את זה. ומחכה לאיזה מזמור שיקפוץ לי. אני בטוח שמה שהולך לקפוץ לי זה אחד המזמורים הקשים, כמו כי יפפו עליי רעות עד אל מספר, השיגונו אבונותיי ולא יכולתי לראות, עצמו מסערות ראשי, ליבי עזבני. והנה, הפתעה. מה המזמור שצץ לי? פרק אוף. מזמור לתודה, ריאו להשם כל הארץ, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי השם הוא עשנו ולא אנחנו, עמו מרצון מריתו, כי טוב השם לעולם חסדו, והדור הדור אמונתו. אמרתי לעצמי, בטח לא פתחתי נכון. אז פתחתי שוב. ומה יוצא? מזמור צדיק בן. שיר מזמור ליום השבת, טוב להודות להשם, לזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חזיך, אמונתך בלילות. לא ידעתי מה לומר. הפסוקים הללו והאופן המקרי שלכאורה הם נפטרו לי נסחו בכוח שלא היה לי לפני כן. כל פנימי אמר לי שכנראה מה שקרה היה לטובתי, ועלי להודות לקדוש ברוך הוא על החסד ולהעמיק את אמונתי בקדוש ברוך הוא. התפללתי שם, הזלתי דמעות כמיים, ובפירוש הרשיתי לעצמי גם לומר את הפסוקים, את הפסוק שחשבתי שיצא לי. באיזו מקום בליבי הוא היה, והיה חשוב לי לפרוק אותו, אבל לפחות זו הייתה פריקה, ומזמורי התודה היו טעינה. יצאתי משם, חזרתי הביתה, הלכתי לישון, לפני שעצמתי עין חשבתי, אבא שבשמיים, עכשיו אין לי אישה, אין לי ישיבה, אין לי לאן ללכת, מה אני עושה מחר? ואז נרדמתי. בבוקר אני קם, מאוחר, מתפלל בכוונה, אומר שוב את שתי המזמורים שעלו בגורל הכותל, ואיך שאני מסיים, אני מקבל טלפון. מספר מירושלים. אני מזהה שזה המספר של ראש הכולל שקיבל אותי, ומדובר בכולל ממש טוב. בתחילה לא רציתי לענות, הבנתי שהוא בטח רוצה לסגור איתי על חברוסה, להתעניין מתי אני מסיים שבע ברכות, ואני צריך להסביר לו שאני לא התחתנתי, וממילא גם אין שבע ברכות, וממילא אני לא אברך ושיחפש חברות האחר. עניתי לטלפון, ואז הוא פותח שלום, ככה הוא אומר לי, אני שומע שאתה עדיין לא אברך. טוב, הוא ידע, לפחות חסך ממני תהיה נעימות. כן, אני אומר לו, זה רצון השם. ברור, הוא אומר לי, אבל זה שהקלה שלך עשתה טעות וויתרה עליך, זה לא אומר שאני מוכן לוותר עליך בכולל שלי. מישהו שלח אותך? אני שואל אותו. למה שמישהו ישלח? הוא שואל אותי. אני חושב שמישהו מהמשפחה שלי שלח אותך לעודד אותי, כל הכבוד לך שהסכמת, אבל אני לא חושב שזה לעניין שבחור ילמד בכולל. תתפלא, אבל גם אני לא חושב שזה לעניין שבחור ילמד בכולל, הוא אומר. נו, אתה רואה? וגם אף אחד לא שלח אותי אליך. אני רציתי להתקשר אליך לפני שמישהו אחר יתפוס אותך, הוא אומר. טוב, עכשיו אני באמת מסמיק, אני אומר לו, אבל אם הייתי מתחיל ללמד בכולל שלך, הייתי כבר מקשה לך את הסתירה הראשונה. אמרת שאתה חושב שזה לא לעניין שבחור ילמד בכולל, אז איך אתה מתאמץ כל כך לתפוס אותי? אתה כנראה לא הבנת טוב, הוא אומר לי. אני מאוד אשמח שתבוא לכולל שלי, אבל לפני כן אני רוצה אותך כחתן לבת שלי. ואז אחר כך תחליט אם אתה רוצה לעבור לכולל, או שאתה לא רוצה את השבר על הראש שלך. הייתי בהלם, לא היה לי שמץ שמושג מה אני הולך לענות לו, הוא התקיל אותי לגמרי. אבל אני לא נפרדתי רגשית מהקלה שלי, ועוד האמנתי שהיא תחזור אליי. אני לא ידעתי מי זו הבת שלו, ואם בכלל מתאימה לי, ואם הוא רוצה בחור ששבר שידוך, אז לך תדע מה מחכה לי. כל הדברים האלה חשבתי בראש, אבל לא העזתי להוציא מהפה. אני אומר לו, קודם כל תודה, זה מאוד מעודד אותי, אבל אתה יודע, הכל כל כך טרי. אני אשמח אם תיתן לי להקל את הדברים שעברתי. אני גם אברר על הבת שלך אם היא מתאימה לי. בסדר גמור, הוא אומר, לא לוחץ, רק תזכור שאני יצאתי ראשון. זו הייתה בדיחה, אני חייב לומר. לא מצחיקה, אבל בדיחה. אפילו לא התקשרתי להוריי לספר להם על ההצעה המוזרה, אבל התברר שהוא לא חיכה שאני אעשה זאת. הוא בעצמו התקשר להוריי והציע להם את ביתו, וגם אמר להם שליתר ביטחון, הוא התקשר להורי הקלה לשאול אותם אם הם מסכימים, והם נתנו את הסכמתם, ואפילו הסכימו לתת כתב מחילה, למרות שאצל בני עדות המזרח אין צורך בדבר כזה. בשבילי זו הייתה בשורה רעה. למעשה בתוך ליבי קצת התרעמתי על ראש הכולל, כי בליבי פנימה עוד האמנתי שהיא תחזור אליי בדרך כלשהי. לא אהבתי לשמוע את הוויתור המהיר עליי, זה היה כמו סכין בתוך הלב. אחול חדל, הוא הודיע לכל מי שמסביבי שאם ירצה לשמוע שידוך, הוא מעוניין בי בשביל ביתו. כמובן בראייה לאחור, אני חושב שמה שהוא עשה לי זה להוציא אותי ממסגר נפשי, לפחות מימד הבושה הנורא שחוויתי, בזה שנטשו אותי, את זה הוא איזן. כולם ידעו שיש משפחה חשובה הרבה יותר מהמשפחה שפיתלה את השידוך, שמעוניינת בי, ובינתיים הגיעו בירורים על הבת שלו, והיא באמת הייתה כלילת המעלות. תשאלו למה עדיין לא רצתי על זה? זה בגלל ש... עדיין לא נפרדתי מקלתי הראשונה. החלטתי לקחת פסק זמן. נסעתי, למרות הקושי, למרות הקורונה, לקברות הצדיקים, מז'יבוז', אומן, ברדיצ'וב. נסעתי עם שתיים מחבריי, הגעתי לציון הבעל שם טוב הקדוש בשעה 2 בלילה. אני מנסה להתפלל ולא מצליח. ראי שעתיים וחצי מגיע חבר שלי ואני מתפרץ בבכי להשם. למה זה קרה לי? אני בחור טוב שתמיד עבד על עצמו, בלימוד, במידות, בירת שמיים. למה היה מגיע לי כזה צער? אף אחד שם לא יכול היה לפספס את הבכי שלי. היה שם רב שלום ארוש, שהוא רב חשוב מברסלב, אחד תמיד מחייך. אבל כאן היה קשה לו לחייך. הוא התיישב לידי ולא ידע את נפשו, ולא מצא מילים לעזור לי, רק אמר, תאמין שהכל לטובה. כך ישבתי ובכיתי, וכך הוא ישב וניחם אותי. אני חושב ששם, ליד הבעל שם טוב, הוצאתי את כל המילאי של הצער הנורא שחשתי. הרב ארוש אומר, אנחנו נשאר כאן עד שתמצא כוחות לומר בפה מלא לקדוש ברוך הוא, אני בוטח בך, זה הטובה שלי. לקח זמן, אבל אני מצאתי את הכוחות ואמרתי, אני בוטח בך, הקדוש ברוך הוא, מה שעשית, הכל לטובה. אז הוא ברך אותי ושתי חבריי, שעד פסח, נזכה לשידוך. אמרתי לו, זה דווקא לא הבעיה, אני יכול לעשות שידוך בתוך כמה ימים. הוא הביט בי בתמיהה, ואז סיפרתי לו על הצעה של ראש הכולל. ואז הוא אומר לי, אתה לוקח מפה מונית ונוסע לשם. אני לא אומר שתתחתן איתה, אבל אתה תיפגש איתה. תבדוק לפחות, אולי הקדוש ברוך הוא נתן לך את הבשרת שלך. יצאתי משם לארץ, וכבר בשדה התעופה הודעתי להוריי שיגידו לראש הכולל שאני מוכן להיפגש עם הבת שלו. היא הייתה באמת בחורה מעולה, בלי לתת ציונים, אבל בכמה רמות מזו שעמדתי להינשא לה. אך למרות זאת, אני פחדתי שעדיין לא השתחררתי מהשידור הקודם. ובפגישה השלישית, העזתי לומר זאת לבחורה. האמת שמיד התחרתי, זה מין דבר זה לומר לבחורה שאתה נפגש איתה, שאתה עוד לא השתחררת מהקלה הקודמת שלך. אבל כנראה הקדוש ברוך הוא עשה הכל לטובה, והיא אמרה, אתה יודע משהו? זה מוצא חן בעיניי. למה זה מוצא חן בעינייך? שאלתי. ואז היא סיפרה לי סיפור שלך, שפרסמת פעם. השתי בנות שנקחו בזמן השואה בתור ילדות למנזר, וכשבאו לחלק אותם, לאחר השואה אחת הסכימה לצאת בלי בעיה, והשנייה ממש התעקשה ולא הסכימה לעזוב, וכאשר הכריחו אותה, היא התעקשה לקחת איתה את הצלב שלה, והוא היה צמוד אליה עוד חודשים רבים עד שהסכימה להיפרד ממנו. בשתי הבנות הללו, אחת יצאה חילונית שמתגוררת בקיבוץ, והשנייה יצאה צדיקה והקימה בית לתפארת עם 10 ילדים ועשרות נינים ונכדים שהולכים בדרך התורה. מי לדעתך הייתה זו שיצאה לקיבוץ שאלה? אני לא קראתי את הסיפור, ברור שזו עם הצלב, הבנתי לבן. להפך, היא אומרת, דווקא השנייה, שנטשה בלי בעיית המנזר, גם לא ממש התחברה ליהדות. אבל השנייה, הראשונה, אבל השנייה שהייתה נאמנה למה שחינכו אותה, ברגע שהסבירו לה, היא נשארה נאמנה, אך הפעם לבורא עולם. אתה מבין את הנמשל? הבנתי לגמרי. היא בעצם התפעלה מכך שאני לא ממהר לשכוח את ארוסתי, והיא לקחה את זה כסימן לזה שבבוא היום יהיה מישהו שמחובר אליה. זו הייתה תובנה כפולה, כי אני הבנתי משהו יותר חזק, שיש מולי בת עם מידות טובות, מיוחדות, עם חוכמה יתרה, אשת חיל שאין הרבה כמותה בעולם. בפגישה הרביעית באתי משוחרר, ובסיומה אמרתי לה, אני חושב שאני רוצה להינסה לך. אתה לא רוצה עוד פגישה? לא, אני לא, אמרתי. ומה גרם לך לשינוי, היא שאלה. הסיפור שסיפרת, הוא לא היה עליי, הוא היה עלייך, אמרתי. ומי שיכולה לראות ככה את החיים, זו זכייה בשבילי לחיות את צידה. את תנסי לי? התארסנו. אני אפילו לא צריך להסביר איזו שמחה זו הייתה. זמן כה קצר אחרי ששברתי שידור 3 ימים לפני החתונה, שברו לי יותר נכון, אני מוצא את עצמי מאורז שוב. ואם לא די בכך, וכאן הקטע המיוחד של הסיפור, שבועיים לאחר האירוסין, אני מקבל טלפון מפתיע. מישהו מבקש ממני לברר על הבחורה שעזבה אותי. כמובן שאמרתי לה דברים טובים ומניתי את שבחיה. הרגשתי שאני כבר לא כועס עליה, וזה באמת מלב שלם. הוא אומר לי, אז למה עזבת אותה? אני לא עזבתי אותה, זו היא עזבה. אז למה בכלל התארסת איתה? הוא שואל. התחלתי להתעזבן, מה פירוש? התארסתי איתה בדיוק בגלל הדברים שאמרתי לך. אבל זה למרות שידעת על האשפוז? איזה אשפוז? אני שואל אותו. אני לא מבין, אתה התארסת בלי שידעת שהייתה מאושפזת כמה פעמים במחלקה סגורה? אוי, אני חושב שאתה מחליף אותה עם מישהי אחרת. אוקיי, אני מצטער שאמרתי, חשבתי שידעת. וניתק. השיחה הזאת הותירה אותי המום. עשיתי כמה טלפונים וגיליתי את הפאזל החסר. הדברים ששמעתי היו נכונים. הדברים הטובים ששמעתי עליה היו נכונים לגמרי, אבל חוץ היה משהו שלא אמרו לי. הייתה לה בעיה נפשית מאוד חמורה, רבנים הזהירו את הוריה לספר לצד השני מראש את הבעיה, אך הם העדיפו שלא לעשות זאת, ומה שקרה, שכמה ימים לפני החתונה הייתה לה התמוטטות נפשית, שבסופו של דבר הופילה גם להשפוז, אחרי על הביטול, אבל אני לא ידעתי דבר. פתאום צפו ועלו לי פרקי התהילים שצצו שלי שם בכותל. כי טוב השם לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. טוב להודות להשם, לזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. כמה קטן אמונה הייתי, איך לא העליתי על דעתי שביטול החתונה, הנורא, המייאש, היה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. איך העזתי פניי ושאלתי, אבא, איך עשית לי את זה? כעת אני יודע שאבא בשמיים עשה לי ניתוח כואב, אך הציל אותי מאישה שלא הייתה מתאימה לי. ונתה לי במקומה אישה שהיא אישיות נפלאה, שאני לא מאמין שיש כמותה בעולם. פשוט זכיתי. ארוסתי לשעבר תתאים אם ירצה השם למישהו אחר, ואני מאחל לה שתמצא במהרה זיווג אחר, מישהו שיכול להתמודד עם בעיה כזו. אולי כי הוא עצמו מתמודד איתה. על מה שאני ראיתי כנפילה לבור, הייתה חייתני מיורדי באור, ומה שראיתי כצרה, היה חסד אמיתי. כשאני חושב, אני כותב את הדברים אחרי שבועיים לנישואיי. ממש עכשיו, אני יושב בבית ומודה לקדוש ברוך הוא על חסדו הגדול, ורוצה להקדיש לאשתי הנפלאה שהיא ולא אחרת, גיבורת הסיפור, את השיר שליווה אותנו לחתונה. בואי בשלום, עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה, בואי קלה, בואי קלה. כשצעדתי לחופה במילים תוך אמוני, לא יכולתי שלא להיזכר בסיפור על הילדה שהדבקה באמונתה, וזכתה להביא דור ישורים מבורך, כי דבקה באמונה בבורא עולם. וגם על עצמי חשבתי, יכולתי ליפול, יכולתי להתייאש, אבל בגלל תוך אמוני, שמאפיין רק עם סגולה, זכיתי לבואי קלה.
בואי בשלום, עטרת בעלה, גם ברינה ובצהלה. תוך אמונה ים סגולה, בואי בשלום, בואי, בואי. בואי בשלום, עטרת בעלה, גם ברינה.
אה, לאיש, לחתן, מאושר, מה שלומך? רגע, בוא תשמיע בינתיים את השיר.
בואי, תוך אמונה, עם סגולה.
ערב טוב?
ערב טוב חיים, נעים מאוד.
אז קודם כל, סיפור שלך באמת, אתה יודע שאני, היה לי סיפור אחר, אני רק היום פניתי אליך, עם הסיפור, שמעתי על הסיפור, והדפתי את הסיפור הזה, אתה יודע למה? כי אנשים נמצאים כל כך הרבה בייאוש, ילדים, נערים, אנשים, בני אדם, אם זה ממצב כלכלי, אם זה מצב בריאותי, אם זה מצב של שידוך או שנתקע. ואני רוצה דווקא להיכנס איתך למקומות הנמוכים, לרגע שבו אתה מתבשר שנטשו אותך.
כן, בהחלט אי אפשר להיעלם מהעובדה הזאת, זה היה משהו קיים, כלומר בהחלט, כמו שאמרת שאנחנו ברוך השם בדרום, זה קיים, אי אפשר לעשות את הדבר הזה. אמרתי ברור עולם, זה קרה, אין רע יורד מלמעלה, אני בטוח יודע שהכל טובתי, זה רצון השם. מה עושים הלאה? קרה מה שקרה. אמרתי ברור עולם, יש לי עכשיו שתי אופציות. אני בוחר בדרך השנייה הכי קלה. לבטוח בך, להאמין בך, זה קשה, זה לא קל, אבל זה הדבר הכי נכון, הכי אמיתי, ועושים את זה. החיים עצמם מלאים קשיים. כל אחד, אם לפני החתונה, אחרי החתונה, כל אחד בסיפור שלו. האדם עצמו בוחר לעצמו איך הוא עובר את זה הלאה.
נדמה לי שיש באמת, אני לא זוכר, יש איזה פסוק שמבטא את הנושא הזה, שאם אומרים תודה, אז הקדוש ברוך הוא נותן אחרי התודה. אני צריך להיזכר, ממש ידעתי את זה, אבל... בעצם אחרי המזמור לתודה שלך, בעצם הגיעה הישועה אחרי התודה. ואני רוצה להגיד לך שהרב שיימן אמר לי שהבעיה באמת בני אדם, למה הם מגיעים לייאוש? בגלל שהם בטוחים שלא יהיה יותר טוב יותר. שאף פעם זה לא ישתנה. האם היה לך תחושה כזאת ברגעים הקשים? היה לך תחושה כזאת, אמרת לעצמך, זהו, אני כבר לא יהיה טוב יותר, לא, אין, איך אני יוצא מהדבר הזה?
בהחלט, בהתחלה אמרתי, זהו, אין סיכוי, בחור, נותן שידוך, הרס, אין מציאות, אין שום כיוון אחר. אבל אמרתי, אנחנו הרי חיים באמונה, זה רצון השם, אז כן, יש את האופציה להשתנות מהקצה לקצה. אם האמנתי שזה יגיע כזה מהר, ההצעה השנייה, בפירוש שלו. אבל זה רק מראה לנו כמה בורא עולם. שם אותנו במקומות הכי שאנחנו לא יכולים להיות בהם, תעבור עד לשם, ודווקא משם תגיע הישיבה שלך. זה המקום שביטלנו. דווקא
משם עצמך לישוע. אני מאוד מודה לך על הסיפור המדהים שלך ועל העובדה שהסכמת כמובן בעילום שם וכמובן בשינוי פרטים רבים, שיהיה ברור. אני